לא מצחוקים.
ברוכים הבאים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר, עקבו, הגיבו, הביעו את עמדותיכם. השבוע, אם מהלכים היו מטאפורות, לברון ג'יימס מסר אליופ לאנטוני דייוויס שהטביע על ברנדון אינגרם, מהלך שהוא מטאפורה. מרסלו גלייזר.
מה העניינים?
מה קורה?
טוב.
סתיו נמש?
שלום חברים.
הבטרי? ומפיק העל, סגב.
ערב שכולו הצפות, וזה מצחיק, כי זה נשמע כאילו אמרת, סתיו נמש, הבטרי, כזה כינוי, the battery.
כינוי טוב, למי זה יכול להיות כינוי?
הבטרי.
בטרי לואו.
בטרי לואו, very low כרגע.
שיין בטרי.
שיין בטרי.
שיין בטרי.
אוקיי.
טוב, זו הפתיחה מצוינת.
מעולה. יש לנו פרק עמוס דברים, כי לא עשינו שבוע שעבר, ו... יש לנו הרבה סקרים, אז בואו נתחיל איתם. סליב.
אז יש לנו באמת הרבה סקרים לשני פרקים שאנחנו חייבים לכם. חברים, האם ספנסר דין ווידי חלק? 77% אכן אומרים שהוא חלק. איזה כוכב. שווה אולסטאר?
כן.
כן, בסדר, למה לא? מה אכפת לנו? תגידו, אבוקדו, זה באמת הדרמון סטופר?
ולא ספק.
87% מסכימים.
צודקים בגדול.
שזה אכן הדרמון סטופר.
מעניין אלה שה-13% שאמרו שזה לא, מעניין כאילו מה מבחינתם הוא הדרמון סטופר.
או שהם חושבים שזה לא אבוקדו.
מעניין אותי מה הם חושבים שזה כן.
אולי הם חושבים שהדרמון הוא אונסטופבל.
יכול להיות.
אני צייצתי שהדרמון סטופר זה כישרון.
וואו. חוסר
בכישרון. אוקיי.
טוב.
חוסר הסכמה, אבל זה מותר לך לחשוב ככה. האורלנדו מזיק, שם אדיר או טעות של דביר?
אוי, אוי.
62%, זה באמת שם אדיר.
שם נורא.
בהחלט אמרו שזה שם אדיר, האורלנדו מזיק.
זה שם מזיק.
The Magic Center.
שם של דמות בפרינסס ברייד.
שאלנו את המאזינים, האם הייתם מעורבים בתאונת וסאבי? סתיו אחרי שבועיים של אבהות.
וואי, התרקים טובים.
67% אמרו שלא.
מה?
כן, אתם...
שקרנים.
פה כל אחד זרק איזה...
כמה אמרו שכן?
67% אמרו שכן, 33% בלבד אמרו שכמובן.
יפה,
טעות.
שקרנים. לא יודע, שישבתי פה איתכם, זה נראה שלכל אחד יש סיפור על הווסאבי הזה.
אני במיוט.
אתה במיוט. האם יש משהו יותר גרוע מתקרית דג חריף בשבעה?
לא יכול להיות.
יכול להיות, 66% יכול להיות יותר גרוע.
מה זה האנשים האלה, יש להם חיים כאלה נוראים שקראו להם דברים יותר קשים מתקרית של דג חריף בשבעה. אני ממש מרחם עליהם.
וסקר אחרון, לפני שניתן עוד דבר קטן, האם אפשר להגיד משהו בשידור ולבקש שהוא יהיה אוף דה רקורד? האם זה בכלל...
קלאסיקת מרסלו.
שאלה טובה. 64% אמרו שזה לא יכול להיות... מרסלו, אני מצטער.
אתה לא זוכר את זה.
אבל כן, זה היה די מזמן. ועשינו את הטורניר של הדראפט טופ 24, אנדר 24, ונתנו לקהל הפייסבוקי שלנו להצביע מי הנבחרת הכי טובה שבניתם, מרסלו, דביר וסתיו. דביר מנצח עם 24 קולות, כל הכבוד, מרסלו שני עם 19 וסתיו רק עם 12, אני קיבלתי לב אחד.
שנה שלישית ברציפות שהבחירה אחד מנצחת.
יפה מאוד.
נכון.
כנראה שזה אומר
הכל. ושנה שנייה ברציפות שהבחירה הזאת היא לוקה דונצ'יץ'.
מה זה?
נכון, צודק.
שנה שנייה ברציפות שהבחירה אחד היא לוקה דונצ'יץ' שמביאה ניצחון.
לא נכון, זה היה יאניס בשנה הראשונה.
נכון, שנה שנייה ברציפות. זה שנה שלישית שאנחנו עושים את זה.
לוקה דונצ'יץ' היה גם שנה שעברה?
כן.
כן.
אוקיי.
ולפחות בשנתיים הקרובות גם, כנראה.
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 דביר.
כן.
חזרה אליך.
תודה רבה לך. אני תוהם איפה להתחיל, ונראה לי שאני ארצה להתחיל באוקלהומה סיטי תנדר. אתם בסדר עם זה?
טוב.
סתם מסתכל עליי מוזר.
וואו.
סבבה, קדימה.
טוב, אוקלהומה סיטי תנדר, אנחנו לא חשדנו שהם יהיו בסיטואציה הזאת, אבל עם 20 ניצחונות ו-15 הפסדים, נמצאים במקום השביעי במערב, לאחרונה, אפילו אפשר להגיד שהם שחקים ממש טוב, מאז חודש דצמבר, הם עם 13 ניצחונות וארבעה הפסדים, זאת אומרת שיש להם רצף יפה.
ניצחו 9-10 האחרונים גם.
כן, אז כאילו, השאלה הקלאסית שנרצה להגיע אליה בסוף זה, מה אנחנו עושים אם אנחנו כרגע אוקלאומה סיטי טנדר, פוזיציה שיש להם הרבה בחירות שהם אמורים לקבל, והרבה נכסים שכירים כרגע, אבל האם הם מספיק טובים כדי להמשיך עם זה? בכל זאת, קריס פול ודנילו גלינרי לא ילדים ולא ידועים בתור שחקנים שיכולים לסחוב קשירות לאורך זמן. אבל לפני זה, אתם רוצים לדבר קצת על איך הם הגיעו למצב הזה?
כן.
יאללה, יש לכם תיאוריות?
אמר, השש הראשונות של המערב הן ממש טובות, וכל השאר ממש לא טובות, ו-OKC, היה לנו קל כאילו לזלזל, כי מאוד נראה, היה נראה כאילו הם לא באמת רוצים להצליח, אבל קריס פול שהוא בריא ועם חשק, הוא שחקן ממש טוב, שי גילג'ס בדרך להיות כוכב, והמון המון שחקנים טוב, כאילו, ועוד שחקנים שטובים בכדורסל, זה מספיק למה שיש כרגע במערב.
אני גם חושב שדיברנו על זה בתחילת תונה, הנחנו שבשלב מסוים הם הלכו למהלך של להיפטר מנכסים תמורת נכסים עתידיים, אבל תמיד אמרנו שאם אוקלאומה סיטי יישארו בסגל הזה עד אמצע עונה וכולם יהיו בריאים וכולם יהיו קשירים, הם יהיו קביצה לא רעה, ועובדתית זה נכון. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים להיות מופתעים שאוקלאומה בסגל הנוכחי שלהם קבוצה טובה.
האם אתם מופתעים מדניס שרודר?
כן. אני לא חשבתי שהוא שחקן סבבה, אבל הוא טוב העונה. והוא טוב בתפקיד שכאילו הוא עושה, וכן, לא ציפיתי שהוא יציב ושיהיה שחק בשטף של משחק, ו... כאילו...
זה היה הסבבה הכי פחות מחמיא ששמעתי לשחקן אי פעם.
על 158 פוזיישנים שפול, SGA ושרודר משחקים ביחד, עם גלו ואדמס, הם פלוס 33. וזה הדבר בעיניי המאוד מעניין פה, זה שהרכב שלושה גארדים שלהם, כשאמור להיות איזושהי רוטציה ביניהם, כששלושתם משחקים ביחד, בלי כל החמידו דיאלו עם השונים, זו קבוצה שהיא באמת קשה לעצור אותה, היא יכולה... לעשות כל כך הרבה דברים מגוונים התקפית, וזה מאוד יפה לראות. מעניין זה שהם לא כל כך גרועים הגנתית.
כי קריס פול הוא שומר מצוין, ושי גילג'ס הוא שומר מצוין.
וסטיבן אדמס, וסטיבן אדמס בצבע הוא שומר טוב.
בדיוק, אז יש להם בסיס הגנתי מאוד טוב להתחיל איתו. שרודר הוא לא שומר נוראי, וגלו יש לו את הבעיות שלו, אבל זה קבוצה עם המון... איי-קיו כדורסל על המגרש, גלינרי וקריס פול וסטיבן אדמס ושי גילג'ס, שבאמת מפגין יכולות מאוד גבוהות וגם מאוד בוגרות יחסית לאיפה שהוא היה גם אפילו שנה שעברה, אז זה באמת מאוד מאוד סולידי.
ולגבי שרודר, אז קודם כל דיברנו על הגנה, אני גם לא חושב שהוא אחד השומרים הכי טובים בליגה, אבל הנט רייטינג ההגנתי שלו, כשהוא על המגרש לעומת שהוא על הספסל, הוא פלוס 13.8. זאת אומרת, הקבוצה שומרת איתו הרבה יותר טוב, יכול להיות שזה חלק מהרכבים, יכול להיות שזה דברים אחרים, אבל עובדתית ההגנה טובה איתו יותר על המגרש, והרבה מהתלונות שהיו על דניס שרודר במהלך הקריירה שלו, זה לא על יכולת ייצור הנקודות שלו, על דברים כאלה, אלא הייתה על קבלת ההחלטות שלו. בדרך כלל הוא היה פוינט גארד מחליף בכל מיני קבוצות, והוא היה מקבל המון המון החלטות, והחלטות לא טובות. פה כשהוא משחק ברכבים או בנפרד עם שי גילג'יס אלכסנדר או עם קריס פול או עם שניהם ביחד, הכדור יותר אצלהם, קבלת ההחלטות אצלהם, והוא מתפקד יותר כסקורר. ואני לא יודע, יצא לי לראות אותו כמה פעמים השנה, והוא סוג של לו וויליאמס לעניים כזה בקבוצה הזאת. זה שחקן שיודע לייצר המון המון נקודות בפרק זמן קצר, הוא עדיין לא קלעי ימין מרחוק כמו לו וויליאמס, אבל הוא מתאים לשיטה הנוכחית של אוקלאומה סיטי.
אני אפילו לא הייתי הולך ואומר לעניים, הוא משחק ממש סינון לו וויליאמסי.
לא, לו וויליאמס קלי טוב יותר מרחוק, שזה מה ש...
אבל זה לא רק קלי טוב יותר מרחוק, כשהוא הולך מאחורי החסימה שסטיבן אדמס עונר לזה, נועל עושים לו והוא מתפנה לזה, זריקה מחצי מרחק, ואתה יודע שרוב הסיכויים שזה הולך להיות בפנים, זה בדיוק לו וויליאמס, ובלי, אני לא מרגיש שאתה מאבד אפילו טיפה. ובמשחקים שהוא מוכוון ואתה מרגיש שיש לו את זה, הוא נראה כמו שחקן בלתי ניתן לעצירה, גם כמו שלא הוא יעס, במשחקים מסוימים, נראה כמו שחקן שהוא, איך הוא לא סטאר בליגה.
מעולה, אז לטעמי זה עניין של פשוט נותנים את ההחלטות לשחקנים שיודעים לקבל את ההחלטות, שכמו שאמרת, קריס פול הוא אחד הגדולים בדורנו, בעניין הזה של קבלת החלטות.
כן. טוב, הם גם קצת עושים את זה למרות, זה לא למרות, אבל זה סוג של הבנה של איפה הם נמצאים בעולם. הייתם מצפה של קבוצה שיש לה קלעים לא רעים, כמו דנילו גלינרי, הם לא לוקחים הרבה שלשות, הם לא קולים הרבה שלשות, הם לא קולים באחוזים טובים, והם עושים את מה שהם טובים בו, שזה דבר שאני די אוהב לראות.
תראה, מי שיודע לקלוע שלשות זורק, אין שם הרבה כאלה, גלו זורק איזה 7 שלשות למשחק, ואם אין אותו יש רודר מעל 5, אבל פרגוסון הוא לא קלה, ו...
דיאלו
הוא לא קלה, אז כל מי שמשחק לצד החבר'ה האלה הוא פשוט לא זורק, הם שחקנים שיודעים בשביל מה הם נמצאים שם, זה בעיקר לעשות הגנה והמון המון הסל ולהביא את הנקודות ואת המהלכים שלהם ותרומה שלהם מדברים כאלה. סטיבן אדמס הוא חיית צבע, הוא מעולם לא היה לו משחק שיכול לפתוח וגם לא המחליף שלו נועל, אז הם לא זורקים הרבה כי אין מי שיזרוק, אבל מי
סטיבן אדמס לא המשחק של לפתוח והמחליף שלו נועל. אהבת? אמרת את זה בעצמך. טוב, סליחה.
בסדר.
אני כן אגיד אבל שנייה לגבי מה שאמרת על פרגוסון, הוא כן זורק עם 4 זרקות למשחק, אבל הוא עושה את זה רק כשהוא פנוי, אני חושב שזה מצמצם את הפגיעה.
עוד עניין עם השלושות. עוד עניין עם השלושות, שזו הקבוצה של קריס פול, זו אחת הקבוצות הכי איטיות בליגה, וכדורסל של היום שהרבה מאוד מהשלושות זה במשחק מעבר ושלושות מהפינה, כדורסל עומד, זורקים פחות שלושות, אז זה חלק מזה גם.
אוקיי, אז עכשיו בואו ניכנס לשאלת השאלות. מה הם צריכים לעשות?
אולי גלינרי, שאם אפשר להמיר אותו במשהו, ורסיה יותר צעירה וחתומה ממנו, אני לא עושה שום שינוי. אולי אפילו אני בודק אם אחד הבחירות ממיליונים שיש לי יכול להביא לי עוד איזה שחקן רוטציה, אבל אני לא רואה סיבה... אין להם את המקום הזה שהם יכולים להיות כבר ממש גרועים, יש המון המון קבוצות מאוד רעות במערב, אז הם לא היו, יקבלו בחירה של טופ 5, אז אין סיבה לא להיאבק ולנסות כאילו לתת ניסיון פלייאוף למישהו כמו שי גילג'ס אלכסנדר, ופשוט לבנות, להמשיך לבנות תרבות מנצחת.
אבל זה לא רק לקבל בחירה, כי מסתם הם מקבלים בחירה, זה בחירה של קבוצה אחרת, הם יכולים לנו לקבל נכסים, אם עכשיו אתה מקבל איזה שיעור.
לא דיברתי, אני אומר שגלינרי יש לו חוזה נגמר, אז אין לו, אלא אם כן הוא נושא באיזושהי הנחה, לא בטוח שהוא יישאר שם. אז אם אפשר להמיר אותו בנכס נחמד, לא בהכרח בחירה, אלא דווקא שחקן צעיר יותר, שאתה מאמין
שאתה תמצא. אני שואל אותך שאלה, אם אני עכשיו מיאמי ואני מציע לך על קריס פול סלרי ריליף ואת טיילר הירו ועוד איזה בחירה, אני שואל באמת, כי אני באמת לא יודע מה לעשות.
אוקיי. השאלה היא... אני לא חושב ש...
השאלה היא פה היא על הגג, ומה הגג שאתה יכול להגיע בקבוצה של קריס פול, הוא עם שכר כל כך גדול לעוד שנתיים, פלוס...
אז אני אסביר, שנייה. אני חושב ש... וואנס אתה שובר תרבות מנצחת, לא תמיד קל להחזיר אותה. וזה נחמד להגיד, בוא נמכור את קריס פול ואת דניאל גלינרי, ואפילו בשביל סרלי ריליף, רק כדי שנסר איזה טיימליין יותר צעיר, ונתחיל לבחור שחקנים, ועוד 5 שנים נהיה, יכולים לקחת אליפות. אני לא חושב ששחקן כמו קריס פול מעבירים תמורת סלרי ריליף. אני אומר, יש לו עוד 3 שנים בחוזה שלו, החבר'ה האלה ייקח זמן עד שיכנסים החוזים הגדולים שלהם, גם ככה יגיעו המון המון שחקנים צעירים ומאוד מאוד זולים מתוך המועדון, תישאר קבוצה מנצחת. תהיה הישגי הכי טוב שאתה יכול, כל אתה רוכב על קריס פול, ומתישהו גם החוזה שלו ייגמר או יהפוך להיות אקספיירינג.
כן, אבל אתה מקבל אותו בשביל כלום.
אתה גם עכשיו מדבר על סלרי ריליף, זה גם כלום.
לא, אבל אמרתי, טיילר הירו לדוגמה, או...
אני חושב שאם היה...
הירו ונן...
אם ההירו ונן על קריס פול היה נמצא, אני חושב שזה היה קורה קודם. כרגע זה לא קורה...
אני חושב שמבחינת מיאמי זה לא על השולחן.
בדיוק, אני חושב שאף אחד לא רוצה לתת סחורה על קריס פול בגלל החוזה שלו.
אני שואל אותך שאלה, מתי אתה עושה את זה?
אני התשובה היא לא.
אז... זה לא משנה שזה לא על השולחן.
קריס פול הוכיח השנה שהוא יודע לשחק כדורסל, והוא גם הוכיח שהמוטיבציה עדיין שם. אנחנו חשבנו שהוא הגיע לאיזושהי קבוצה.
בהתחלה זה נראה מאוד מאוד רב. אני חושב שברגע שהוא הבין שהוא לא הולך לשום מקום, או כרגע הוא לא הולך לשום מקום, והליגה מסתייחסת עליו כחוזר רעיל, הוא משהו השתנה, ובתקופה האחרונה הוא משחק את הכדורסל הכי טוב שלו ב3-4 שנים האחרונות.
סדר עושה סאונד אפקטים של בקבוקים ברקע.
מתפעל מהיכולות.
ובעיניי זה השינוי המשמעותי שהקבוצה עברה, שמקריס פול שמשחק באיזשהו, לא בא לי להיות פה, אני לא מאמין שעשו לי את זה, הפוינט גארד גאד שהוא היה במשך רוב הקריירה.
עכשיו, אם נחזור לעניין הסחירות שלו, לא, יש לו חוזה לעוד, חוץ מהעונה הזאת, עוד 3 שנים קדימה, זאת אומרת.
יש לו גם פלייר, הוא יכול כאילו לעשות טוב ג'סט.
לא, אני רק אומר שבניגוד לגלינרי, שכמו שאמרת, הוא אקספיירינג, וזה או לקבל עבורו משהו עכשיו, או לאבד אותו לנצח, קריס פול, ביכולת שהוא מראה עכשיו, גם עונה הבאה, כשתהיה לו שנה פחות בחוזה, עדיין קבוצות ירצו אותו, ויכול להיות שיוכלו להציע לו איזושהי הצעה אטרקטיבית, או כלומר, בכל מקרה, לא הולכת לנצח בעונה הבאה, היא לא הולכת להיות קונטנדרית בעונה הבאה, ככה ש... אני מבחינת אוקלאומה, ואני מבין הפאנל הזה נראה לי הכי באלה של לחתוך או לקחת אליפות, במקרה של אוקלאומה הם נמצאים במצב שפרט לגלינרי, יש להם איזשהו חופש בחירה, גם עם קריס פול, גם עם סטיבן אדמס, שיכולים להמשיך איתו גם לשלב הבא, כי הוא רק בן 26, שרודר אותו דבר, מיליון בחירות דראפט שיש להם, אז...
אז זה מה שאני אומרת, אם מלא יש להם איזושהי הצעה ממש טובה על מישהו מהם שאתה לא יכול לסרב, אני לא יודע, אני אפילו לא מחפש כאילו אחת מהמיליון בחירות אפילו להמיר לעוד איזה שחקן רוטציה טוב.
נכון, בחירות דראפט, הערך הנתפס שלהם בין קבוצות אחרות הוא הרבה יותר מאשר מה שאוקלאומה יכולים לקבל בפועל. אז כן, הייתי מחבר 2-3 בחירות, מצמיד אותם אולי לגלינרי ומקבל איזשהו משהו.
קריס פול בחודש דצמבר, 15 משחקים, 33 דקות למשחק, 17.7 נקודות, 5.7 ריבאונדים, 7.6 אסיסטים, עושה את זה עם 37% מהשלוש, 94% מהעונשין, 50% מהשדה, מדהים.
ראיתי איזושהי סטטיסטיקה שהוא השחקן שקלה הכי הרבה בליגה, או בדקות קלאץ', או בחמש או שש דקות אחרונות, שמשחק בפער.
בפער.
ככה ש... א', זה אומר שלא, כלומר, יש הרבה משחקים צמודים, ב', זה אומר שקריס פול עדיין חיית משחק.
כן, היו להם המון משחקים צמודים. אוקיי, בסדר.
לא חומה.
דילגנו על משהו.
כן. אתה נסה להרער אותי, אתה נסה להפיל אותי, הבנתי מה אתה עושה פה, תודה.
סתיו.
אני טעיתי אם הוא שכח מזה.
לא, ידעתי שהוא לא שוכר, רוצה לעשות לי רע.
יפה.
אני מוכן, אתה מוכן?
אני מוכן.
רשמים מהשבוע.
דביר, אחרי 44 שעות בחדר לידה, ו-19 יום, I am back. וגם, החלפת חיתולים, השאלה, מה לזזל הוא רוצה מחיי, היעדר מוחלט של שני רציפה, צרכות, בכי, ומות הספונטניות. אז בסוף הפטריות סתם לא טובים. ולא היה פה איזה תוכנית על של בליצ'ק. טייטן אפ! דשון ווטסון. לא רע. אם מייקל פורטר הולך לשחק ככה, צריך להיזהר מדנבר. מצד שני, צריך לזכור ש-11 מ-12 מהשדה, זה ככה שמאוד קשה לשחזר.
מה זה זאת אומרת? זה ככה?
כי אם הוא הולך לשחק ככה,
הניסוח לא היה משהו.
לא,
הניסוח המכוון. מי שחושב שהוא מבין מה זה כאב, שינסה להתמודד עם אישה בלידה, שצורחת לך באוזן, ומוחצת לך את היד. כי הפידורל לא עובד. ולכל אנשים שחושבות שזה ממש מגניב ללרדת בלי פידורל, אני מצא לכם לבחון את עצמכם נפשית, או להירשם למועדון סאדו. משהו טוב מאוד מתבשל ב-OKC. זה היה מתאים, היינו עושים את זה קודם.
מה?
משהו טוב מאוד מתבשל ב-OKC.
אה, יפה.
למשהו הזה קוראים, קריס פול עם חשק לכדורסל. אני לא אומר שלשחק לצד הרדן זה מתסכל, בעצם אני כן אומר את זה. לאישה שעשתה פרצופים, בכל פעם שהילדים באו לבקר את אמא שלהם בבית חולים לאחר הלידה, רואים שזה הראשון שלך. אם רעש ובלגן מפריעים לך, אז את ממש לא מוכנה לחיים האלו. ודבר אחרון, בהצלחה. לו ויליאמס, קורא לבן שלו סיקס. קודם כל, שם אדיר. אחר כך, יש לי חלום שמעכשיו, השם הזה יזרום הלאה, עד שנגיע לסיקס השישי. מעין אם הייתי צריך לקרוא לבן שלי על סמך משהו שאני גאה בו פוד, מה היה שמו? רשמים נמש? מועמדות בגיק טיים נמש? אשמח להצעות. אצל דביר זה יהיה שלום שלום בשן.
שלום 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 בשן.
דרך אגב, למי ששואל, זה מיילו נמש. אני שואל את זה כבר 3 עונות. אנחנו בטוחים שברט בראון מאמן טוב?
זה יהיה הכנה.
דווין בוקר חייב שחקנים יותר טובים לצידו. קווין לאב, תרגע. מעולם לא היית בפלי אוף בלי לברון, אתה מקבל ים כסף על מאוד מאוד משחקים. תרגע.
אני מוותר לך על כל כך הרבה...
אני לא עושה טעויות.
יש טעויות קטנות, אני מוותר.
אומרים שיש קסם ברגע הזה שמכניסים תינוק בפעם הראשונה לבית. אולי, אבל זה מיד מתחלף בשנייה שהבית נראה כאילו עבר אפוקליפסה.
הייתי חייב, זה...
למה?
זה מתמשך, אובר אפוקליפסה.
כאילו זה נראה, הוא עבר אפוקליפסה.
אובר אפוקליפסה.
אתה רע.
זה היה מסתבר, זה היה מלא
ויתורים. אתה רע, אחרי זה אני רוצה שאלת סקר הזה. וכל מי שרואים מסביב, זה כביסות. חיתולים ומגוונים. אני חושב שמה שהלייקרס היו צריכים להראות בסרטון תודה של לונזו, אינגרם והארט, זה קטעים של דייביס. בתכלס, הדבר הטוב היחיד שהם תרמו לפרנצ'ייז.
מדויק.
מתי הזמן שמזלזלי העונה הסדירה יאשרו לשאול שאלות לגבי הקליפרס? וחוסר היציבות של קוואי. אשמח לעדכון. האם נראית קיירי העונה? האם אנחנו רוצים לראות אותו? אני לא יודע אם יש משהו יותר מוזר מלהסתכל על התינוק שלך... אני לא יודע אם יש משהו יותר מוזר מלהסתכל על התינוק שלך יונק ולקנה שהוא מקבל ארוחה נורמלית, בזמן שאתה מחפש במקפיא שאריות מלפני שהוא נולד. סטיב קליפורד הוא גאון מתמטי, אחרת אני לא יודע איך להסביר את העובדה שמו במבה משחק כל משחק בדיוק 15 דקות. ג'ייסון טייטום, אני מת עליך. אחרי משחק של 2-15, אתה קופץ ישר למשחק של 12-15. אל תשתנה. סקו דומבויה, מלהיב. כשהרפר נולדה, העליתי במשקל. כשמקס נולד, כל הזקן שלי הלבין. אני מת מפחד מה יהיה הנזק הבא.
יכולת הדיבור שלך.
במדינת ויומינג בארצות הברית יש רק שני מדרגות נאות.
שתי.
אלו היו הראשונים השבוע. והלידה.
וואו.
מה איבדת בחדר לידה?
פייך, שפיות שלי. את הרצון לחיות.
וואו, טוב, זה היה הרבה סיפורים באמת מחדר הלידה, היה מעניין.
סיפורים מהווגינה.
כן.
נעשה את ה-180 מלידה למוות. אוקיי? להיות רציניים עכשיו.
פינת העצוב של השבוע.
אני מתפלא שדייוויד סטרן נפטר, אבל לא אכלת דג חריף על השיבה שלו.
לא הזמנתי.
פינת עצוב מהשבוע.
טוב, אז דייוויד סטרן, הקומישיונר האגדי של הליגה, נפטר השבוע בגיל 77 מדימום במוח. בואו נדבר קצת על הבן אדם שעיצב במידה רבה את הליגה כמו שאנחנו מכירים אותה, 3 עשורים כקומישיונר, עוד מלפני זה הוא התחיל כעורך דין בחברה שיצא לליגה כשהוא היה בן 24 אחרי שסיים לימודים בקולומביה. אני אספר קצת דברים, אולי לא כולם יודעים, אז בואו קצת נכניס אותנו לאווירה. כבר כשהוא היה עורך דין צעיר, הוא טיפל בתביעה. יש פה קצת איזה סיפור פורסט דרמפי כזה של הליגה, שאתה רואה שבן אדם היה 3 עשורים, הקומישיונר עם המשך הזמן הכי הרבה בתולדות הליגה, אבל גם עוד הרבה, עוד 20 שנה לפני זה, ובעצם כמעט 50 שנה.
אוסקר רוברטסון?
לא, אני התחלתי לדבר על קוני אוקינס.
אוקיי.
אז כן, כבר בשנות ה-60, התביעה של קוני אוקינס נגד הליגה על זה שהיא על אפליה, הוא קיבל את הטיפול בזה, הוא בא לליגה, והוא בסוף גרם להם להכניס אותו בחזרה, לא בחזרה, סליחה, אלא בפעם הראשונה. אחרי זה ממשיך, בגיל 36 הוא הצטרף באופן קבוע לליגה, 2 אחר כך הוא כבר היה סגן קומישיונר של לארי אובריין, וכבר ניהל את הטלת המטבע על הבחירה מספר 1, ששינתה בעצם כל הפנים של הליגה, זו הייתה הטלת מטבע שמג'י ג'ונסון הלך ללייקרס ולא לבולס, ומשם 1984 הוא נכנס לליגה, ובאותה תקופה הוא די נהנה כוכבים שעלו, מג'י ג'ונסון ולארי בירד, זאת גם הייתה שנה ראשונה שהם נפגשו בסדרת הגמר, ג'ונסון ולארי בירד, 84 זאת גם הייתה שנה שהביאה המון כוכבים לליגה, כימולה ג'ואן, צ'ארלס ברקלי, מייקל ג'ורדן, ובואו נתחיל לדבר משם, כי מהרגע הזה הוא נהיה קומישיונר, וכל מה שדיברנו עד עכשיו, הוא בסיס לאיך אנחנו הולכים לדבר על המורשת שלו כקומישיונר, כי הכוכבים זה יהיה בסיס מאוד מאוד חזק לכל הזמן, לכל התקופה שלו כקומישיונר, אני לא רוצה להגיד רחב, אבל במרכאות, הוא טיפח מאוד את הכוכבים שלו, הוא נהנה את הכוכבים של הליגה, הוא גידל אותם, הוא נתן להם שם שלא היה בספורט, כמו שאין אפילו בענפי ספורט אחרים, והם לקחו אותו קדימה, הם הפכו את הליגה להרבה יותר גלובלית, וזה גם בדרים טים, וזה גם כל זה. אני אעצור פה רגע, כי אני חכה שתגיבו על משהו שאמרתי.
אני חושב גם דייוויד סטרן יודע שהיה לו מזל, אבל אני חושב שהיו כוכבים בליגה תמיד, אבל לא היו אנשים שהבינו שזה מה שצריך לעשות איתם. בניגוד ל-NFL שתמיד קידש את הקבוצה ואת הליגה, והבייסבול שלא מצא את הכיוון שלו, דייוויד סטרן הבין שבסופו של דבר מתחברים לבני אדם. ואמר, הליגה שלי זה לא הלוגו של הלייקרס או של הסלטיקס, זה מי שמשחק שם, ו... ישר הזניק לקדמת הבמה את הדו-קרב בין מג'יק ללארי, כמו שאמרת, הגמר הראשון שהם נפגשו, זה חבר'ה שעוד הסיפור שלהם התחילו במכללות, ואז אחרי זה שמייקל ג'ורדן מגיע לליגה, יחד עם עוד חבורה של שחקנים אתלטים שהיו שם או הצטרפו לליגה, הבין שהיילייטס, מהירות ובידור, זה מה שהציבור האמריקאי רוצה כשהוא רואה ספורט, וכשהוא רוצה לבדר את עצמו. והדבר הזה, וההבנה המטורפת שלו בשיווק ומהלכים שהם, עיקרם שיווקים, אחרי זה נדבר על מה הוא עשה שבעצם הציל את הליגה, גרם לליגה הזאת להיות מוצר שהיה קל לשווק אותו בארצות הברית, ואחרי זה היה קל לשווק אותו בכל העולם, וכמו שאמרת, הבסיס לאיך שאנחנו רואים את הליגה הזאת עדיין היום, וזה רק מתחזק ומתגבר, והוא הבין את זה איפשהו ב-84.
ואני מוסיף לזה, הוא גם ראה קדימה, והוא בנה את הבסיס של האוהדים, לא לחמש, שש, שבע שנים הקרוב, שלאחר מכן, אלא לעוד 20-30 שנה, הוא הנגיש תוכניות NBA לקהל הצעיר יותר, כל מיני תוכניות שהן הרבה יותר כלילות, הרבה יותר כתבות, והרבה יותר הנגשה של הטלוויזיה לכוכבים, כדי להנגיש את זה לצעירים יותר, כדי שיגדלו ויהפכו למה שאנחנו הפכנו בסופו של דבר להיות, שזה חובבי NBA מ-day one בערך שראינו את הליגה הזאת.
כן, סתם אתה רוצה להוסיף?
לא, לא לזה, אבל ב-84 שהוא קיבל את הליגה, הגמר היה משודר בשידורים מוקלטים בטייפ דילי בארצות הברית. הליגה הייתה עם 23 קבוצות, והדיונים היו לעשות, לסגור מועדונים, לא לפתוח חדשים.
שזה מוביל אותנו לדבר הבא, כי אני חושב שאני יודעת למה אתה יכול להגיד. דייוויד סטרן, הרבה מהדברים שהוא עשה היו מאוד מוכווני אג'נדה האישית שלו, ובהרבה דברים הייתה לו אג'נדה שקדמה אותו. לעתים אנחנו גם נגע בזה, אבל אולי בכוחנות יתר שהוא עושה חלק מהדברים. אחד מהאג'נדות האלה הייתה small markets, והוא הכניס את הסלרי קאפ, ולפני שהוא עשה את זה, הרבה שווקים קטנים חשבו כבר להתאחד. היה איזו הצעה לדעתי של יוטה ועוד קבוצה, שחשבו כבר להתאחד ולעשות קונסולידציה, כי באמת לא יכלו לשרוד. ודייוויד סטרן בזה שהוא, זה התחיל עם הסלרי קאפ שהוא הכניס, אבל זה המשיך אחרי זה גם בזה שהוא השאיר את הקינגס בסקרמנטו, למרות שהייתה כבר הצעה לשולחן של סיאטל ב-96 אני חושב, וניו אורלינס שכמעט איבדו את הקבוצה אחרי קטרינה, הוא החזיר להם את הקבוצה ולא השאיר אותה באוקלאומה, כי הוא רצה...
הוא קנה את הקבוצה.
כן.
כאילו ה-NBA קנה את הקבוצה, כי הכל חשוב לו להחזיק אותה, אבל אתה אמרת את זה פעמיים, אבל בכזה... בלי... המצאת הסלרי קאפ ב-NBA זה הדבר שהציל את הליגה. האופציה להגיד זה לא כמו, אתה לא תקבל את מה שאתה שווה, אתה תקבל את מה שאנחנו נחליט בשבילך, ולא תוכל לקבל יותר מזה, ולייצר סכום מסוים שאותו יכול לבזבז, דבר שנגיד בבייסבול לא קיים בכלל, הציל את הבעלי קבוצות, הציל את הליגה.
בכלל בפוטבול זה נכנס אחרי זה? או שזה כבר היה?
בפוטבול לא היה פרי אייג'נסי הרבה מאוד שנים, אז... ברגע שישרו פרי אג'נסי, גם עשו איזשהו דבר כזה. הדבר הזה גרם לקבוצות מסמול מרקטס להצליח להתקיים, כי בסופו של דבר אי אפשר לשלם לכולם, וקבוצות כמו שהלייקרס והסלטיקס החזיקו לפני הימים האלה, היום בלתי ניתן בכלל לשחזר, וזה מה שפתח את הליגה ואפשר את האפשרות להרחיב אותה, ביחד עם הפופולריות הולכת וגואה, והכנסות הנוספות מהענף העולמי. בלי דייוויד סטרן, כנראה אין לנו דירק ואין לנו לוקה ואין לנו את כל השחקנים האלה, כי הליגה לא, השחקנים שם לא ראו את זה כחלום חיים להגיע ל-NBA, וב-NBA בכלל לא חשבו להסתכל עליהם, כי זה לא היה ספורט גלובלי, זה היה ליגה מאוד מאוד סגורה ומאוד מאוד מקומית, והפתיחה של השווקים, היצירת המקורות הכנסה נוספים, זה עוד דברים שזה נטו הוויז'ן והחלום שלו. עוד ב-86 הוא שלח את ההוקס לשחק באירופה, אחרי זה הוא התחיל את כל המשחקים, משחקי ראווה אלה, מה שהיה בזמנו טורניר מקדונלדס, ודברים כאלה ש...
והדרים טים.
וכמובן הלחץ על פיבה והכנסת הדרים טים ב-92.
שהדרים טים בעצם הכי יצרה את ה... דימוי הזה של כוכבי NBA כסופר הירוז שהם...
כן, וגם פוצצה את העניין הזה של כדורסל גלובלי, זאת אומרת, עד אז זה היה הכל במסגרת בתוך ארצות הברית, בשעות של ארצות הברית, ואז הגיע הדרים טים ב-92 והפך את זה לדבר, זאת אומרת, משם זה התחיל, כל העניין הגלובלי, ההתפרצות הזאת, זאת אומרת, עד אז הכל היה איזושהי בנייה.
כן. טוב, אני רוצה להגיע לעוד אספקט של דייוויד סטרן, והאג'נדה שלו כלוחם זכויות, או לוחם זכויות אדם וחופש. דיברנו על קוני אוקינס, זה היה מלחמה שלו נגד אפליה בשחורים. דייוויד סטרן, דרך אגב, כל חייו הציר על עצמו כדמוקרט וליברל, הוא לא פחד להראות את הנטייה הפוליטית שלו, ואותו דבר אפשר להגיד לגבי זכויות של נשים. אחד, זה מלחמה שלו למען ה-WNBA, וכשהוא... מאוד מאוד דחף את ה-WNBA, הוא ראה את זה בתור משימת חייו, וגם כשאנשים אמרו לו שזה דבר שלא הצליח, הוא אמר, אני זוכר כשאני התחלתי בליגה, הייתה באמת בטייפ דילי, והרבה אנשים ראו את זה בתור מפעל קטן שלא יצליח, וידעתי שצריך לדחוף את זה ולתת לזה זמן, ובסוף זה יצליח. היום הרבה נשים, שחקניות, ילדות בכל ארצות הברית, רואות את ה-WNBA, ובאמת חוות משהו שהוא דומה למה שאנחנו חווינו כשהיינו ילדים, שזה, הם קיבלו עצמן מודלים לחיקוי, וזה משהו סופר חשוב בעיניי. ודבר נוסף, בעצם אני אתן עוד סיפור קטן על העניין הזה עם נשים, ג'קי מקמלן מספרת, כתבת המון שנים ב-NBA, וכשהיא התחילה ככתבת צעירה, גם דייוויד סטרן היה די בימיו הראשונים, היא מספרת סיפור על זה שהיא הייתה, עשתה כתבה ביקורתית נגד איזה שחקן, השחקן התעמת איתה בחדר הלבשת שהיא הגיעה, וזה היה סיטואציה מאוד מפחידה, זאת אומרת, שחקן, היא לא אומרת את שמו, אבל שחקן כנראה גדול, שבא לה מול הפנים ונצמד אליה, ומשהו שמאוד הפחיד אותה, היא החליטה לא להגיד שום דבר לגבי זה, אבל בגלל שזה היה בחדר הלבשה ועוד אנשים ראו את זה, כנראה שזה הגיע לדייוויד סטרן, צריך להגיד, דייוויד סטרן ידע כל מה שקורה בליגה, ובערך שעה אחרי זה היא קיבלה, או מיד אחרי זה היא קיבלה טלפון, שאומר שדייוויד סטרן פונה אליה ישירות, והוא שאל אותה מה קרה שם, והיא סיפרה לו, והוא אמר, בשעה הקרובה השחקן הזה ירים אלייך טלפון, והוא התנצל, וזה באמת קרה, וזה לא יקרה יותר שוב. זה אנחנו נוגעים בזה כבר, וזה המון שימוש בכוח שלו בשביל המטרות שלו, וזה יפה, כי בחלקן הן מטרות נעלות וטובות.
זה גם משהו שליווה אותו בהמשך הקריירה, בכל עניין של סמים, ובכל עניין של מומות והמלס אין דה פלאס, וזה דברים שהוא היה מאוד...
ואפילו החליפות, ונגיד את הלבוש.
הוא מאוד לא היה סובלני כלפי דברים שהוא האמין בהם, שיכולים לקדם את הליגה.
נכון.
זה בדיוק אחת הדוגמאות. יש לי עוד איזשהו מה, טוב, תמשיך. יש לי...
לא, תמשיך.
לא, לא, משהו שאמרת שהוא לוחם למען זכויות אדם ולוחם למען אנשים, הדבר שחיבר אותי לדייוויד סטרן הוא 1991, מג'יק ג'ונסון מודיע שהוא...
מג'יק ג'ונסון, הדבר הבא, בדיוק.
אוקיי, אז... לא, אני אספר את זה. ב-91 מג'יק הודיע שהוא חולה באיידס, לפני ההודעה הוא הודיע את זה לדייוויד סטרן, לפני שהוא יצא עם זה לתקשורת, דייוויד סטרן במהלך ההודעה עמד איתו שם במהלך מסיבת עיתונאים, וזו הייתה תקופה שלא הייתה מודעות לאיידס, איידס הייתה סוג של איזושהי מחלה בחשוכת מרפא שאסור להתקרב לאנשים ואף אחד לא ידע עליה, וזה היה הדבר הכי מפחיד בעולם, ושחקנים בליגה כמו קארל מלון לצורך העניין ועוד שחקנים כשמאג'יק רצה לחזור בפעם הראשונה, ממש פחדו לשחק איתו, ודייוויד סטרן עמד לצידו של מג'יק, ועוד לפני מסיבת העיתונאים הזאת, הלך והתייעץ עם רופאים בדיוק מה זה אומר, ומה מג'יק צריך לעשות, ואיך אפשר לעזור למג'יק, ואיך אפשר לפרסם את זה בצורה טובה, וחלק מזה שמג'יק הפך לשגריר של האיידס בעולם מ-1991, זו הקרבה הזאת לדייוויד סטרן. זאת אומרת, הם עשו המון המון דברים ביחד כדי לנסות לקדם את האג'נדה הזאת, וזה שהוא עמד לצידו חוץ מהקשיחות והכל, זה הפך אותו לאיזשהו בן אדם עם לב גדול.
כן. אתם רוצים לדבר על הפיל בחדר? או על הפול בחדר?
קדימה.
לא, כי עכשיו כל מה שאמרנו זה דברים מאוד יפים על הבן אדם, אבל צריך להגיד, לא סתם אנחנו יודעים שהוא היה בן אדם ש... כוחני ושתלטן ויודע הכל ורוצה תמיד ומסתכל על כל האנשים שמסביבו כאל פיונים שהוא יכול להזיז אותם ולשנע אותם. אתם זוכרים את השנה? 2012? 2011? לא, לפני זה, 2009. 2009. כן.
אבוטו. כמו שאת אמרנו, הליגה הייתה הבעלים של ה-New Orleans Hornets אחרי שהבעלים הקודם שלהם לא רצה להיות הבעלים שלהם, והליגה קנתה את הקבוצה, כל הבעלי קבוצות... הם התחלקו שווה בשווה, והליגה החזיקה אותה מתוך מטרה להשביח את המועדון ולמכור אותו הלאה. כך שבפועל, בתור קומישנר, דייוויד סטרן הוא האונר של ניו אורלינס הורנטס. ניו אורלינס מהנדס את טרייד על קריס פול עם הלייקרס, טרייד בשולש. אני לא זוכר את כל הפרטים שלו, אבל דייוויד סטרן חשב שמה עשה וטו לטרייד. דבר שהוביל המון המון ביקורת כנגדו על איך הוא בכלל יכול להתערב כקומישינר במהלכים שבין קבוצות. הלייקרס היו מאוד ממורמרים על זה, הם היו אמורים לקבל את קריס פול. וזה אחד הביקורות הגדולות נגדו, למרות שבמקרה הזה אני חושב שזה דווקא המקום שבו לופרים איתו, כי בתור אונר עם טריד דפוק, כאילו מה הוא אמור לעשות. אבל כן, זה עוד דוגמה.
הביקורת עליו יותר באיך שזה קרה, כי הרבה כאלה שניסו להגן עליו אמרו שאנשים שהיו איתו בחדר בזמן שהוא שמע פעם ראשונה על הטרייד עם קריס פול, אז הוא שמע את זה ואמר, אני לא הולך לתת לזה לקרות. בלי שהוא התייעץ, בלי שהוא חשב, בלי שהוא זה, זה כאילו זה מרגיש מאוד...
בסדר, זה היה מאוד, אולי מאוד אימפולסיבי, אבל בסופו של דבר...
הוא קיבל את ההחלטה הנכונה.
אם לקבוצה יש, הוא מתפקד כאילו, אבל ה-GM לא צריך במינימום להדכן, אני הולך לעשות טרייד, כאילו למה צריך לעשות אותו ואז יגיע, יכול להיות שהוא היה משכנעים אותו. אני חושב שפה השמע על אותו GM שכבר לא בליגה, דל דמפס, אבל זה דוגמה לדברים שלנו. אני חושב שאולי הקטם הכי גדול מבחינתי על דיוויד סטרן, זה שהוא לא זרק את דונלד סטרלינג מהליגה. ואפשר לו להמשיך להתנהל ככה, ובעצם יש כאלה שהפחות הוגנים שואלים מה היה קורה עם אירוע דונלד סטרלינג קורה בתקופה של דיוויד סטרן, אבל אני מאמין שהוא כן היה מעיף אותו, אבל למה לא נקטת בשום עמדה כנגדו, בעיניי זה מקום שהוא בכלל, ואנחנו... יש פה איזשהו ניגודיות, בתור מישהו שלוחם זכויות וכל מקרה קוני הוקינס, השחקנים לא אהבו דייוויד סטרן, הוא היה מאוד מאוד קשוח.
כן, דיברנו על קוד לבוש.
לא רק קוד לבוש, גם החוקים שלו היו מאוד מאוד נוקשים, והיו נהדרי common sense, כי הוא אחרי המאדיסון בפאלאס, הוא שורה של חוקים מאוד נוקשים לגבי כניסה של שחקנים למגרש ודברים כאלה, והאירוע המפורסם של הפלייאוף של הסאנז מול...
סן אנטוניו.
סן אנטוניו, שאמר אסטרודומה הרוחק, רק הוא קם מהכיסא ועשה חצי צעד לתוך המגרש. ובעולם הקומן סנס, כאילו, אתה לא משאה אותו ולא זה, אבל דייוויד סטרן היה מאוד מאוד נוקשה. כשהוא עזב, לפחות בקרב השחקנים, לא הייתה אהבה גדולה אליו, ואולי אפילו לא כבר הערכה אליו בתור אותו טיטן שהוא היה, אבל אני חושב שיש כמה שנים האלה לא משנות כלום שבלעדיו ה-NBA הוא לא משהו היום.
כן. דבר אחרון לפני שנסיים, דייוויד סטרן היה תמיד אחד, הוא היה מאוד מלא בעצמו, ותמיד שהוא היה, בהרבה פעמים שהוא היה בשיחות, הוא רגיש כאילו בן אדם החכם בחדר, והרבה פעמים תשמע אותו ברעיונות, זה נשמע כמו איזה ש... כאילו יש איזו התנצחות בינו ובין הבן אדם, כאילו הוא נמצא בבית משפט, כאילו עדיין עורך דין שנמצא בבית משפט. אני הבאתי לכם קצת קטע מרעיון, דיברנו פעם באחת התוכניות על התיאוריית הקונספירציה של פטריק יואינג, והמעטפה החמה סלש קרה, תלוי איזה תיאוריית קונספירציה, ומתי סתיו מחליט לספר את זה.
ג'ים גריי?
לא, ג'ים רום. או ג'ון רום.
ג'ים רום.
כן. כתב של... אני חושב, אני הייתי ESPN, למרות שאני לא בטוח בזה שזה היה במסגרת ESPN.
פעם ב-ESPN, הוא גם...
כן, אני לא יודע באיזה מסגרת נעשה הרעיון הזה. שאל אותו על זה, ותן לכם להקשיב.
You know, New Orleans won the draft lottery, which of course produced the usual round of speculation that maybe the lottery was fixed. I know that you appreciate a good conspiracy theory as much as the next guy. Was the fix in for the lottery?
You know, I have two answers for that. I'll give you the easy one. No, and a statement. Shame on you for asking.
You know, I understand why you would say that to me, and I wanted to preface it by saying it respectfully. I think it's my job to ask because I think people wonder.
No, it's ridiculous, but that's okay.
I know that you think it's ridiculous, but I don't think the question is ridiculous because I know people think that.
Stop beating your wife yet?
I'm not saying that I do, but I think it's my job to ask you that.
Have you stopped beating your wife yet?
Yeah, I don't know if that's fair.
סליחה, זה לא היה כמובן על המעטפה, זה היה לבחירה הראשונה שלך לניו אורלינס, אנטוני דייוויס, בזמן שהם היו הבעלים של ניו אורלינס. אני רוצה לשמע רק את הסוף של זה שוב, כי
זה הגאונות שלו.
העצירה של ג'ים רום, והעובדה שהוא פשוט השתתק, אפשר לשמוע איך שהוא פשוט לא מסוגל לענות לו, וזה הגאונות של דייוויס, שהוא שם אנשים במצבים שהיה להם מאוד מאוד קשה לענות לו.
I know that you think it's ridiculous, but I don't think the question is ridiculous, because I know people think that. I'm not saying that I do, but I think it's my job to ask you that.
Have you stopped beating your wife yet?
Yeah, I don't know if that's fair.
זהו?
לא נעים.
הגיע לו.
לג'ים רום?
כן. הוא ניסח את השאלה בצורה מכשילה.
כולם עושים את זה. גם ראיתי רעיון של דייוויד סטרן עם בוב קלוסטרס, גם בוב קלוסטרס עושה את זה, ואני חושב שזה עיתונאות נוראית. שלא להגיד אני חושב דבר כזה, אלא אנשים אומרים, people say.
לא, אבל גם זה לא. הוא שאל את השאלה, was the fix in? אז עצם העובדה שאתה עונה לשאלה, אז אתה מתייחס לזה כאילו יכול להיות שזה אופציה. אז אותו דבר. האם אתה עדיין מכה את אשתך? אני אף פעם לא הכיתי את אשתי, אבל עכשיו זה כבר חלק מהשיחה.
כן. בסדר. אוקיי. סיימנו?
כן.
יופי. נעבור למשהו מעצוב למצחיק.
יאללה.
הסאונד הגרוע בעולם. צחוקים ושיגועים. צחוקים ושיגועים. צחוקים ושיגועים. תודה לך, סגר.
אתה רוצה לתוסף את החדשה למצחיק מהשבוע?
לא. אתה יודע מה?
לא.
כן. צחוקים ושיגועים. צחוקים ושיגועים.
אני אוהב אותו מאוד.
אני מוכן שזה יחליף את הקיים. משחק הוקי השבוע בין האיילנדרס והדבלס. הקיסקי המתמקד בזוג בקהל. הבחור רועד איילנדרס, נתן שיקה לחברה שלו, ואז קם למעבר, הסתובב כך שהוא פונה אליה, ירד על רגל אחת וקשר את השרוכים.
גדול.
איזה גרון.
מעולה.
כן, זה ממש מעולה. זה מצחיק.
יש לך עוד?
לא.
אז יש לי כמה. השבוע במשחק של... זה קרה לי כבר לפני שבועיים, נראה לי.
לא משנה.
ז'וזה מורינו קיבל כרטיס צהוב. ואז שאלו אותו על זה.
Not sure about your yellow card.
Yeah.
They said it was because you approached the Southampton bench.
I think the yellow card is fair because I was rude, but I was rude to an idiot.
איזה גאון. You are the root.
Root.
ככה להודות באשמה. טוב, אז נגמרה עונה סדירה ב-NFL, ובסוף עונה עומדים ה-GM מול העיתונאים ועונים על שאלות לגבי איך שהייתה עונה שלהם. כך עשה גם... Dave Gettleman, the GM of Giants.
So over time, since I got here, we have regenerated, we have rebooted, and done a lot of things behind the scenes that needed to be done. John alluded to them yesterday. We've completely redone our scouting situation, how we look at college personnel, how we look at pro personnel. We're in the process of, we've hired 4 computer folks, software, and we are completely redoing our back end of our college.
זה מדהים.
זה פשוט מדהים.
Computer folks, ואז איך שמנסה לצאת, עושים את זה שוב שנייה?
כן.
רק את הסוף?
We're in the process of, we've hired 4 computer folks, software.
כאילו, ברור שאין לו מושג על מה הוא מדבר. כאילו, computer, software,
folks, people.
We're in the process of, we've hired... computer folks
software ברוב הקבוצות זה מחלקת אנליטיקה ואצלו זה for computer folks
computer folks הוא פחות טוב מה
software אז אני לא יודע אני שומע את הבן אדם הזה והוא לא בן אדם שנותן לי הרבה ביטחון ביכולות שלו להצליח והוא נשאר על זה
bottom line is Pat okay with the why should people trust me why shouldn't they all right
אז כמובן, אם אני שואל אותך למה שלא תסמוך עליי, אני שואל אותך חברה,
למה לא?
למה לא? כאילו, אין ספק שככל שאני שומע אותו יותר, אני בטוח שהפרנצ'ייז ההיסטורי הזה בידיים הנכונות. הוא גם נשמע לי כמו בן אדם שלא הכי פשוט לעבוד איתו, וגם היו שמועות כאלה, וגם על זה הוא נשאל.
I don't understand the notion that I'm tough to work with. I think it'd be from people who don't know me. Obviously, as we move forward in the coaching search, it's the dating game. And there'll be that opportunity for them to look me in the eye and say, hey, Dave, what up?
Good doing.
סתם, אתה לא יכול לשמור straight face. זה מעולה.
ולסיום, כמובן, אחרי שנתיים רצופות של כישלון, שואלים אותו, מתי נתחיל לראות הצלחות?
Yesterday John Mayer said he expects results, more results, better results in
2020.
He thinks the team should be better, will be better. How close is this team right now to being a playoff contender?
You know, it all depends upon how quickly the puppies come along.
וזה קצת דייב גדלמן בשבילכם.
אוקיי. מרסלו.
משהו לא מתחום הספורט, בתחום המדיני.
וואו.
חסם סולימני חוסל, שזה כבר מצחיק. פרסמו של היום לאחר מכן, למחרת בצהריים, שליחים אמריקאים בבגדד הלכו לעמיתיהם האיראנים כדי להודיע להם ולבקש מהם שהתגובה האיראנית לא תהיה חזקה מדי.
מעולה.
פוליטיקה.
אני ראיתי טוויט מאוד מצחיק ששם תמונה של, היה כתוב, זה הסלימני היחידי שאני מכיר, והתמונה של מיראלם סלימני. הקשר של אייקס לשעבר וכזה.
כן.
היו מלא ממים על היד שלו.
היו מלא טבעת על היד שלו.
כן.
אוקיי.
נייס.
בוא נלך למשהו כליל. זו שאלה שאני העליתי בפניכם. אני מסתכל על ה-Western Conference כרגע ואיך שזה בנוי נכון לעכשיו, ויש לנו טופ 7 מאוד ברור, כי השביעית היא אוקלאומה עם 20 ניצחונות, שמינית היא 15 ניצחונות פורטלנד, הבדל של 5 ניצחונות ו-5 וחצי למען האמת, ומשם למטה זה סן אנטוניו עם 14, פיניקס עם 14, ממפיס עם 14, מנסוטה וסקרמנטו עם 13, וגם הפליקנס אחרי רצף ניצחונות לא קטן, בעצם רק אחד, אבל 6-4 מהאחרונים, עם 12 ניצחונות, אז הם גם לא מאוד רחוקים. אז בואו נניח לרגע לצורך הדיון שהשבע הראשונות עולות. האם המקום השמיני, לדעתכם, ילך לאחת הוותיקות בפוזיציה הזאת, כמו סן אנטוניו או כמו פורטלנד, או שמה פיניקס, ממפיס, מנסוטה, סקרמנטו או ניו אורלינס יוכלו להבטיח, שברור שהם יכולות להבטיח, אבל מה אתם חושבים?
אני אישית חושב שזה ילך לאחת מהוותיקות, כי מתחיל בשלילה של האחרות. קודם כל, הייתי מת שממפיס יגיעו לשם, ראיתי אותם בתקופה האחרונה עם אדירים, וג'ה מורנט מתעלה על מה שחשבתי שהוא יהיה, אבל רואים שהם עדיין קבוצה בוסרית וקבוצה צעירה, ולא הייתי סומך על זה. פיניקס, לצד משחקים טובים מול קבוצות גדולות, מגיעים פתאום משחקים מול גולדן סטייט, והפסדים מביכים מול קבוצות אחרות, הם לא קבוצה יציבה שלא הייתי בונה עליה. ניו אורלינס קנל, ניצחו הלילה, אבל לא יציבים לאורך התקופה האחרונה. סן אנטוניו, דיברנו לפני, לדעתי בפרק הקודם אפילו, שהקלטנו, דיברנו על שזהו ונגמר הסיפור ונגמר הכל, וחזרו חזרה למקום השמיני, אז לא הייתי שולל אותם אף פעם, ואני עדיין הולך למקום שמיני יחד עם פורטלנד, כי בסופו של דבר קשה לי לאמר נגד דמיאן לילארד שהוא לא יהיה בפלי אוף, קרמלו אנטוני כנראה כן תורם שם איזשהו משהו, והם אנדר אצ'יברים, זאת אומרת, במאזן 14-19 או משהו כזה כרגע, לדעתי הם מתחת לכישרון שלהם, ונורקיץ' אמור לחזור מתישהו, ככה שהם, גם ההגנה שלהם תשתפר, אמור לחזור מתישהו בפברואר, משהו כזה.
נגיד.
אז זה ייצב את ההגנה שלהם כהגנה שלהם על הפנים. אז אני חושב ש... אני הולך על פורטלנד, סן אנטוניו, ואז הצעירות.
ואם הייתי אומר לך, שנייה, לפני שאני אנסה לתת פה איזה מעומדת אחרת, אבל לגבי פורטלנד, כל מה שאנחנו רואים ממנה השנה, זה סוג של התממשות של תחזית שידענו שיקרה ברגע שהאוגנים היציבים שלהם בווינג ההגנתיים, אלפור קמינו ומור הרקלס, עזבו, ולא הביאו אף שחקן שיכול להחליף אותם, הם קיוו להחליף את ההגנה בפשוט סופר סופר התקפה, ואנחנו רואים שזה לא עובד, זה לא משהו שהוא מפתיע אותנו, או משהו שאנחנו חושבים שהם יכולים להתרומם ממנו, אלא אם כן הם יעשו פה טרייד שיביא איזשהו אוגן הגנתי, אני לא חושב ש... אני לא יודע מה יש כרגע בשוק, אבל אין יותר מדי כזה, כי המחשבות שלהם להביא זה כל מיני פאור פורוורד עם סטייל קווין לאב או דנילו גלינרי, שהם לא בדיוק ממלאים את הפוזיציה הזאת. יש פה בעיה, והרבה קבוצות מצליחות לאתר, לחשוף את החולשות האלה שלהם.
בגלל זה במאזן שלילי כרגע.
כן, אבל אני אומר, זה...
אבל הן לא מתחרות עם אוקלאומה ודלס, הן מתחרות עם כאילו קבוצות אחרות מלאות חורים לא פחות מהם, ו...
הבעיה שלהם זה שהם סוג של הראו את מה שיש להם. אם כך קבוצות אחרות...
מי לא הראתה מה שיש לה? אתה מאמין שבפיניקס מתחבא פתאום רצף של 7 ניצחונות, או רמה בשתי דרגות
מעל? לא רצף, אבל אני חושב ש... נגיד פיניקס בעיני זה מעומדת טובה למה שאני מדבר עליו, כי... ככה דיאן רייטון הוא פלוס 6.4 לנט רייטינג שלהם כשהוא על המגרש העונה, נכון? רק 147 דקות, אבל זה שחקן שאתה לא ראית אותו לרוב, ל-90% מהעונה עד עכשיו, 95%. והוא עוד בונוס, דיאן רייטון.
ב- תראה.
בסקרמנטו זה מרווין בגלי, שאומנם לא ראית אותו, ואתה לא יודע מה אתה תראה ממנו עוד השנה, אבל אני לא באמת הולך לסנגר על זה, על סקרמנטו, אבל אמצעים ב-1-9, הם היו הרבה יותר טובים לפני.
בעיניי, אני... התשובה שלי הייתה שהתחלנו לעשות, שהתחלתי לחשוב על זה כשדיברנו על השאלה הזאת, זה תהיה פורטלנד או סן אנטוניו, והסיבות שאמרתי לעצמי מעבר, זה פשוט שהם ירצו את זה יותר, וכל מה שהם יעשו יהיה מוכוון לעבר ניסיון כן להשתחל למקום השמיני הזה, פורטלנד דעתי גם יותר מוכשרת מרוב הקבוצות שמתחתיה, סן אנטוניו לא, אבל עוד פעם זה המקום שבו הם רוצים את זה, ועדיין יש להם אימון יותר טוב מכל קבוצה אחרת, ואז התחלתי להסתכל על ממפיס יותר, ו... אני לא הצלחתי לענות לשאלה אם הם רוצים את זה, אבל אם הם היו רוצים את זה, הם יכולים להשיג את זה, כי מרסלו אמר בוסרים, נכון, יש המון שחקנים בוסרים, מצד שני שם גם ולנצ'ונס, ויש שם ג'יי קראודר, ויש שם קייל אנדרסון, ויש שם המון המון שחקנים שבין אם טובים יותר או פחות, הם לא האוסף נמושות הרגיל שמשחקים בקבוצות טנקינג, זה שחקנים שהיו בקבוצות שגם ניצחו, שהם גם שחקני הגנה פלוס, ושחקנים IQ כדורסל, ולכן אם בממפיס יחליטו שהם רוצים את זה, ואני לא יודע כמה הם באמת יקבלו את ההחלטה הזאת, ויש להם את האינטרס לא להיות גרועים בגלל שהבחירה, לא יודע, קשורה לבוסטון איכשהו.
היא מוגנת 1-6.
אז לא יודע, כאילו, יכולים להשיג את המקום השמינים, לא פחות טובים מסן אנטוניו, וגם לא בכך פחות טובים מפורטלנד, אבל כל האחרות, אני חושב שכן ראיתי מה שיש להם לתת, וזה לא יותר מדי.
גם בפלגנז ראית מה שיש להם לתת?
תראה, אם זיון ישחק והוא יהיה אש, אז זה יכול לטרוף את כל הקלפים, אבל הם לא קבוצה טובה.
אז אני חושב שהם underrated.
הם לא יודע, אבל זה underrated. הם משחקים כדורסל שלא מביא לניצחונות. על המייר יש להם טלנטים, אבל...
אז איניום ראינו אותו מתחילת העונה, עושה קפיצת מדרגה, והיום אנחנו יודעים להגיד שהוא שחקן טוב. דרק פייבורס, שב... לא רוצה להתאם, אבל נגיד חצי, ברבע הראשון של העונה, היה כמעט ולא נמצא, גם באמת לא היה לתקופה. ואנחנו רואים לו במשחקים האחרונים שהוא משחק הרבה יותר טוב. לונזו בול, שהיה שחקן שממה, שאתה לא יודעת לפעמים מה קורה איתו, אתה יודעת שיש שם איפשהו חווי איזשהו טלנט, אבל לא ראית אותו 3 שנים. אור עמית בעמוד אינסטגניפיסטאץ, פרסם אתמול, היו לו בשלושת המשחקים האחרונים, משחקים של פלוס 20 נקודות, שזה כל מה שהיה לו שנה שעברה, וזה יותר ממה שהיה לו לפני שנתיים, פלוס היה לו משחק אחד עד עכשיו של 20 נקודות 10 אסיסטים, והעונה יש לו 3 כאלה, כולל 2 האחרונים. אז אני לא רוצה להיות יותר מדי נחפז ולהגיד לונזו בול הוא סטאר, אבל מתחיל להתעורר שם משהו, ועם ג'רו הולידי, ועם דריק פייבורס, ועם זיון אולי טוב, הם כולה 3 משחקים מאחורי פורטלנד. ויש שם עוד הרבה שיכול לצמוח.
שנייה, אני אחזור עוד פעם. אם הם יכולים להדביק, הם יכולים להדביק. אני לא חושב שהם יעשו את זה, כי לדעתי זה לא מתחבר למה שזה צריך להתחבר כדי לנצח, אבל באמת זה מדובר בקבוצות לא טובות.
אני הולך לאמר, זה לא פורטלנד ולא סן אנטוניו.
מגניב. אני אומר על פורטלנד.
אוקיי.
גם אני.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? אני אתחיל, זה קצר. המרחק הממוצע של זריקה לסל של בן סימונס הוא 4.7 פיט. זה אותו מרחק של שק ב-2001.
אני אמשיך עם משהו שמתקשר לשק, לא ישירות לשק, מותו...
אבל לבייבי שק.
לא, אבל מותו של משחק הפוסט-אפ. איזשהו משהו ששמעתי, אני לא זוכר באיזה תוכנית, אז הלכתי וקצת חפרתי על זה. פילדלפיה מובילה היום את הליגה בפוסט-אפים למשחק, עם 13.7 פוסט-אפים למשחק, שזה 508 פוסט-אפים מתחילת העונה. ג'ואל אמביד הוא גם השחקן, בי פאר, עם אחר בפוסט-אפים בליגה. סן אנטוניו שנייה עם כמעט 200 פוסט-אפים מתחת לפילדלפיה. זאת אומרת, פילדלפיה עם בערך 500, סן אנטוניו עם 300. ברוקלין, הקבוצה שמדורגת אחרונה בליגה בפוסט-אקים, בפוסט-אקים.
פוסט-אקים.
זה חדש.
סקר.
מישהו רוצה לזרוק איזושהי הערכה כמה פוסט-אפים מתחילת העונה שחקנים של ברוקלין עשו? אני מזכיר, פילדלפיה ראשונה... פילדלפיה בערך 500, סן אנטוניו שנייה עם 300.
102.
סתיו.
94.
סגב?
85.
ברוקלין עם 14 פוסט-אפים
וואו!
מתחילת העונה. 14 פוסט-אפים. היא עשתה מזה 11 נקודות.
וכמה פוסט-אקים?
פוסט-טקים אני לא יודע, אני לא בטוח שיש את הנתון הזה, היא עשתה מזה 11 נקודות מתחילת העונה. זאת אומרת, 14 פוסט-טפים למשחק זה בערך פוסט-טפ כל 2.5 משחקים. קצת מראה על ההבדל בין הכדורסל של היום לכדורסל של פעם.
כמה מהם זה דיאנדרה ג'ורדן?
שאלה טובה. לא יותר מ2-3 בטח. הקבוצה שמעלה עם 70, זאת אומרת, וושינגטון עם 70, וושינגטון מקום 29 עם פי 5 פוסט-טפים מאשר הקבוצה במקום ה-30.
טוב, יפה.
כמה אתה אוהב אותנו על זה שאימרנו כזה 190 ולא אמרנו עכשיו 8, ואז הרסנו לך לגמרי את הפואנטה.
כן, מת עליך.
זה אמין כל כך. האם המת עליכם שאני עושה לא אמין?
יש לך עוד משהו?
לא.
סתיו?
אין לי פתווה, יש לי סיפור.
או.
סתווה.
סתווה.
אוקיי, אז השבוע ראיתי את משחק של... ביורוליג של ברצלונה מפסידה לבסקוניה, ובסברצלונה למי שלא יודע משחק ברנדון דייביס, עד כה לא מעין לחלוטין, אבל נזכרתי שב-2011 ביותו שחקן מכללות, הוא שיחק ב-BYU, הוא הושעה מהקבוצה לפני טורניר המכללות, שהקבוצה שלו הייתה מועמדת ללכת רחוק, בגלל שהוא הודע שהוא קיים סקס מחוץ לנישואים חברה שלו.
מה? למה הוא שם בגלל זה?
BYU, המכללה שהוא שיחק בה, זה מכללה שבסולט לייק, והיא מכללה מורמונית, הוא דרך אגב גם מיוטה, ויש שם במכללה הזאת קוד אתי, שחלק מהקוד האתי הזה זה לא לעשות סקס. מחוץ לנישואים.
מעניין אם הוא ידע על זה כשהוא הלך לשם.
הוא מיוטה.
האם הוא הבין את מה שהוא ידע עליו? הזוי.
הזוי מאוד.
נושא האחרון שלנו להיום, מה קורה עם פילדלפיה, לפני שאנחנו נעבור כמובן, אנחנו נעשה את הבחירות של טבלת המוות, אבל בואו ניגע קצת בפילדלפיה, דיברת על משחק הפוסט, למה הם לא מתרוממים, והאם חשבנו שהם יהיו יותר טובים, ולמה הם לא טובים כמו שחשבנו שהם, ומה לא בסדר איתם?
אז אני חייב לציין שאחרי משחק הקריסמס נגד מילווקי, שכל מה שחשבתי שיהיה איתם בקיץ הולך להתגשם, ניצחו את מילווקי בסביבות ה-20 הפרש, הגבילו את יאניס לאחוזים נוראים, והייתה איזושהי תחושה שהנה זאת פילדלפיה, ומפה זה רק הולך להתפתח והולך לצמוח, מאז הם 4 הפסדים רצופים אם אני זוכר טוב,
כן.
ונראה לי שזה מורכב מכמה דברים, את אחת הסיבות אתה זרקת מקודם, שכנראה ברד בראון, לא מאמן כזה טוב, או שסתיו זרק את זה ברשמים.
נכון.
הזיכרון שלי לא משהו.
אין בעיה.
כי זו קבוצה, אמנם הבסיס של אמביד וסימונס הוא אותו בסיס מעונה שעברה, אבל העזיבה של ג'ימי באטלר, ג'ימי באטלר הוא כנראה זה שהיה הדבק שם בין כולם. ואמנם הגיע מישהו בסגנון ההגנתי והטקטי יותר, על הורפורד, אבל סגנון משחק שונה, וכנראה שהוא לא הצליח, ברד בראון, לחבר את כל העניין הזה, והשילוב הזה בין הורפורד לאמביד, כרגע לא כל כך מסתדר, זאת אומרת, זה...
אבל אני רוצה שנייה להריב איתך.
בוא תריב איתי.
אני לא חושב שג'ימי באטלר היה דבק, כמו שהוא היה פשוט כישרון אילי, שעזר לך, כשאין לך ניהול משחק, ג'ימי באטלר יכול לייצר נקודות מכלום, ואני חושב העזיבה שלו לא יצרה איזשהו וקום בתחום המנהיג שם, היא יצרה, סליחה, זה בדיוק מה שהיא יצרה, היא לא יצרה איזשהו וקום בתחום הדבק הקבוצתי או הזה, פשוט אמרה, עכשיו שאנחנו לא הולך לנו טוב, אין לנו למי ללכת ולהגיד, אוקיי, יהיו פה עכשיו כמה נקודות שאנחנו בטוחים שהם יהיו בסדר.
לזה התכוונתי בדבק, לא דבק חברתי, אלא מישהו שברגע שהכל לא מתפקד, או ברגע שצריך מישהו שישים סל, או ברגע שצריך לעצור מישהו בקבוצה יריבה, את זה הוא יעשה. הניסוח שלי לא היה טוב.
אני אגיד שני דברים. קודם כל, שנים אני, הגישה שלי זה שכישרון זה הדבר הכי חשוב בליגה. לפני מאמן ולפני שיטה ולפני שחקנים מאוד קבוצתיים שמאוד מתאימים לאיזשהו מרקם, קודם כל תן לי, תמקסם לי את הכישרון שיש לך, תן לי כמה שיותר כישרון. ופילדלפיה בקיץ הלכו הפוך מהעיקרון הזה ואמרו, בואו ננסה לייצר יותר תלכיד ויותר IQ כדורסל ואולי משחק קצת יותר קבוצתי, כי הם היו צריכים, לא היו חייבים, אבל עקרונית הם היו צריכים לקבל החלטה למי הם נותנים את המקס, לבטלר או להריס, והם העדיפו את הריס. טעות אחד, כי אני לא חושב שיש הרבה בליגה שיגידו שהרי שחקן יותר מוכשר מבטלר. מקום שתיים, את הכסף שהם היו אמורים לשלם לבטלר, הם נתנו לאול הורפורד. איי-קיו, כדורסל.
איזה אול הורפורד?
אול הורפורד.
לכל המשפחה.
אול הורפורד.
אתם רואים אליי היום. אבל בסדר, חכה במרץ. נתנו את זה לאול הורפורד, לא קירום, שחקן הגנה טוב, הכל נחמד. פחות כישרון כדורסל.
לא, אבל שחקן אול אראונד.
אול הורפורד.
תתן לעצמך גם עכשיו.
מה, הצרצרים?
תודה. וגם ג'וש ריצ'רדסון, דתי פחות טוב מג'יי ג'י רדיק. ואז הדבר השני שיש לי בעיה עם פילדלפיה, ואני חושב שזה התקרה של קבוצה שבן סימונס הוא אחד השחקנים הכי חשובים בה. הוא שחקן מדהים, הוא אחלה, אבל זה לא יותר מזה. והוא גם מפריע, לדעתי הוא גם מפריע לאמביד, וכשהיה לך דרכים לעקוף את זה עם ג'ימי בטלר, שייצר את הנקודות שדברים יותר תקועים, אז בסדר, אבל עכשיו אין לך את זה, ואתה צריך מישהו שיפעיל אותו יותר נכון. זה
מש. כשבנית חמישייה, שהיא כוללת את בן סימונס, טובייס האריס, אל הורפורד, ג'וש ריצ'רדסון וג'ואל אמביד, אמרת, אני בונה פה עכשיו חמישייה, שהיא תהיה אחת החמישיות הטובות הגנתית בליגה. כי הרבה סוויצ'בילי והרבה אורך, ושחקנים הגבוהים מתחת לסל יודעים מה לעשות, גם חוסמים מצוינים, שומרים טובים בצבע, וקיבלת את זה. הגנה טופ 5 בליגה, נכון, אולי לא ראשונה כמו שהם רצו להיות, אבל מקום 5 בליגה זה יפה מאוד. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, הם מקום 16 באופנסיב רייטינג בליגה, וקבוצה שיש בה פוינט גארד כמו בן סימונס, מכונה בצבע כמו ג'ואל אמביד, טובייס האריס שהוא שחקן התקפי אבאב אבריג', אל הורפורד שהוא שחקן התקפי נגיד אבריג', וג'וש ריצ'רדסון שגם אם זה שם אותו רק 3&D הכי בבייסיק, אמורה להיות לך התקפה יותר טובה מזה. ואני אומר, אם אתה עכשיו מעלה את ה-16 הזה, ואתה מוצא את הפתרון ללהיות עכשיו תשיעי בליגה בהתקפה, ואני סתם זורק עכשיו זה, את הקבוצה עם מאזן הרבה יותר טוב, שנראית הרבה יותר טוב, ובגלל זה אני פחות שם את האשמה פה על ה-GM כמו שאתה שם, ואני אומר, אני לאורך כבר כמה שנים לא רואה שפילדלפיה יותר טובה מסך הכישרון שיש בה, ואם זה נמצא בסכמות התקפיות, זה כנראה אקס אז הנוז של ברט בראון, אין לי דרך לוודא את זה, כי אין לי דרך לדעת באמת מי מאמן טוב ומי מאמן לא טוב, אבל לאורך זמן אני כבר יכול להגיד שאני משער שאולי שם הבעיה.
אני מסכים איתך ב-100%. יש מאמנים שמוציאים את האקסטרה 5% מהכישרון שלהם, ויש כאלה שלא מצליחים לעשות את זה. אני נוח לי מאוד להגיד שברד באון הוא לא מאלה שמוציא יותר ממה שיש לו. אבל אני חושב שאנחנו עובר הערכנו את מה שיש לו, מחד מה שהוא מסוגל לתת, במיוחד בחלק ההתקפי. אתה אומר, אם הוא רק יעלה אותם למקום 9, אני לא בטוח שהחבר'ה האלה הם שווים מקום 9 בהתקפה. אני חושב שזה, עם כל הרצון והדברים, אין פה התקפה הכי זורמת בעולם. אני גם לא בטוח שיש כל כך הרבה אופציות עם דברים יותר מרתקים שאפשר לעשות. אני חושב שגם בן סימונס מייצר לך כל
הדבר. 40% מהשלוש.
אז למה לא זרוק את?
נכון.
אני חושב שהוא מייצר לך משהו אחד שאתה יכול לעשות, אתה עושה אותו מצוין, אבל הוא משהו מאוד מאוד אחד, שהקבוצות היותר חכמות יודעות מה לעשות נגיד זה.
האם הוא משהו מאוד מאוד אחד?
האם משהו אחד הוא מאוד מאוד אחד גם. אבל מה צריכים לעשות? אז כאילו, זה בעיה של סגל? אתה לא רואה שום מצב שמאמן אחר עושה שם השינוי ומשפר את ההתקפה ואיך שמסתדרים?
כן, יכול להיות. יכול להיות שתביא עכשיו מאמן בטופ טיר של מה שהליגה הזאת יש להציע או איזשהו כישרון, והוא יצליח להוציא עוד איזשהו משהו יותר מעניין מהדבר הזה.
מה אתה בתור סתיו היית עושה?
אם היית סתיו.
אם היית סתיו.
אם הייתי סתיו, אז
אתה בתור סתיו.
מעניין, מה הייתי עושה בתור סתיו?
נו, אם אתה עכשיו בשליטה. שאל אותי
את בתור סגב, מה הייתי עושה?
אם היית בתור סגב, היית מפרק את הכל.
תהיה אחרי הזדמנות. גם חכה למרץ.
לא יודע, אני כאילו לא, אני חושב שאתה בתקוע, אני מחפש עוד שחקנים.
מחפש שחקנים אחרים, מה זה עוד?
אתה יודע מה אני אוהב פילדלפיה של השנה? שיש להם גם את ראול נטו וגם את נורבל פלא. מבחינת שמות כדורגל
לקבוצה.
שמות כדורגל לקבוצה הכתובה בליגה?
כן, יש מצב, צריך לבדוק את זה.
אם אתה צריך לוותר על אמביד או סימונס, על מי אתה מוותר?
סימונס, ברור.
סימונס, ברור?
ברור.
אין שאלה בכלל.
אוקיי.
מסכים.
שני דברים לגבי פילדלפיה. קודם כל, אל הורפורד, שפל בקריירה, בכל הנתונים שלו, אם אני מנרמל את זה פל 36 דקות, אז אחוזים, אחוזים לשלוש, ריבאונדים, אסיסטים, נקודות והכל. שאלה לגביו, אם זה באמת מה שנקבל מאל הורפורד מעטה ואילך, או שקם פלייאוף טיים, הוא ייתן את מה שהוא יודע לתת. ודבר שני, דיברת מקודם על החמישייה שלהם, חמישייה שהיא שמית לפחות אחת מהשלוש הכי טובות בליגה, מאחורי החמישייה הזאת אין יותר מדי, זאת אומרת, השחקן השישי הוא ממייק סקוט, פורקן קורקמאז, אז אין שם יותר מדי, מדברים על זה שבתום מועד העברות יחתימו כל מיני פרי אייג'נצים, או דברים כאלה כמו שהם עשו בשנים קודמות עם בלינלי ואיליאסוב אבים כאלה.
כולם מדברים על זה גם...
כן, כי תכלס... תקיף את אמביד בעוד שני קלעים טובים, זה משהו שמאוד מאוד ישפר את ההתקפה שלהם. דבר אחרון שלא דיברנו עליו, בארבעת ההפסדים האחרונים של פילדלפיה, שחקן שלו שיחק, שלטעמי הוא שחקן מאוד מאוד חשוב מהספסל, זה מתיס טייבול. שחלק מההגנה הטובה בפרימטר של פילדלפיה זה מתיס טייבול, חלק מהקליעה מבחוץ, הטובה של פילדלפיה השנה זה מתיס טייבול, אז כמובן שהוא לא הגורם לזה שפילדלפיה לא מקום ראשון שני או במזרח, אבל ברוטציה הקצרה שיש להם, חיסרון שלו שם הוא כנראה משמעותי.
שלוש חטיפות, 1.5 בלוקים פר 36, מדהים. אוקיי, סיימנו? יאללה. טבלת המוות.
עולה.
יש לנו כמה חובות של עונשים, אנחנו לא נזכיר אותם עכשיו, אנחנו רק נגיד שאנחנו נעשה את זה בזמן שלנו.
זה נורא נאמן לה.
ובזמן שסתיו פותח את ה... ואני אגיד על דבר אחד, סתיו, אני שונא אותך, ולא מגיע לי לחטוף את העונש שקיבלתי שבוע שעבר.
מגיע לך, תפסיק
לי. זה לא היה הוגן, אני לא ידעתי, אני הסתכלתי על רשימת המשחקים שנותרו לי. שחזרתי,
דבר ראשון, מה אתה רוצה ממני? לא אני קובע מה יש בעתיבה.
נכון, ורגעי סי נוצרים מהפתעות. די.
איזה משפט גאוני.
די. חבר'ה.
סליה, מה אתה בחרת?
יש לי מנוחה?
יש לך מנוחה?
מה יש לך?
ביי.
ביי.
וופה.
צ'י, איזה כיף.
מרסלו?
בוא נראה, בוא נראה.
אתה רואה כזה, כתוב ביי.
מי שלא יודע.
הכוונה היא לביירן מינכן, שמשחקת ביום ראשון.
בייר. לברקוזן.
קיבלתי את הדבר הכי גרוע שאני יכול לקבל. שזה סגב רידרפט.
קבוצת הפנטזי של סגב.
וואו.
זה עולש קשה מנסו.
אתה יכול להחליף.
אתה יכול להחליף.
זה מה שאני אעשה. וואו, זה יותר גרוע באטלנטה.
סתם אתה אכזרי.
איזה מעולה, תראה איזה הפתעות מעולות. מה אתה מדבר? לא רוצה פול חיפה. ומי שלא יודע, מני שנה בליגה של הרידרפט עם ניצחון אחד.
מיימי משחק נגד ברוקלין.
נייס.
וואר. טוב, אין לי ברירה בעצם.
אין לך ברירה, זה לא משנה.
אז מיימי איטליז.
מיימי איטליז.
דביר!
מיימי נגד מי?
אני משקשק.
ברוקלין.
בברוקלין.
מקווה שקרי יחזור עד אז.
דנבר. שאני לא רואה אותה, אני לא רואה אותה, אני לא רואה אותה, אני לא רואה אותה!
גם דביר עם הצלה.
כן.
הצלה, סתיו.
טוב. אני מפשפש.
נשמע היטב.
הפליקנס.
ואתה בטח מחזיר.
בניו יורק.
וואו. מה סתיו עושה, מה סתיו עושה.
האם זיין וויליאמסון יהיה שם? יכול להיות שהוא יהיה שם.
לא, הוא לא יהיה
שם.
נדעתי הוא כבר יהיה שם.
לא, הוא לא יהיה.
נמות עם הפליקנס.
יאללה.
טוב, תרשמו לכם. בינתיים אני הפסדתי, אני חייב לכם שני
אנשים.
היום אני גם אבחר את הבא. תודה רבה לכם שהזנתם, זה היה עוד פרק של The Sweep. לפני שנלך, המלצה קטנה, בכל יום בבוקר רואי ויינברג מהופס כותב לנו רשמים שלו מהלילה. זה באמת מקום מצוין גם להתעדכן קצת על מה קרה, גם לנהל דיוני כדורסל ברומו של העולם. בעמוד הפייסבוק שלנו, אז תיכנסו. מאוד מאוד טוב, אני מאוד אוהב את הדברים שהוא כותב. וזהו, תודה רבה למרסלו.
לילה טוב.
תודה רבה לסתיו.
לילה טוב, חברים.
פיקה, אלסת המטוס!
תודה לך, דביר.
ביי ביי.
ביי ביי.